שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, או כמו שאתה אומר, איתן אבריאל, פעמיים כי טוב.
פעמיים כי טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, תשמע.
פעמיים
כי טוב. ושאחרי המלחמה, אז בכלל.
בהחלט. אז באמת הפסקת האש בעזה נשמרת בינתיים, אפשר לחזור לסדר יום רגיל ולשאלה שתעסיק אותנו עד הבחירות, על מה יהיו הבחירות. והאם אפשר בכלל לשנע גדודי מצביעים מגוש אחד לגוש שני? בזה עוסקת כל המערכת הפוליטית, ולפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הגורם הראשון בהחלטת המצביעים לאיזה מפלגה להצביע הוא, תתפלו, יוקר המחיה. 44% חושבים שיוקר המחיה הוא הכי חשוב, ורק 24% חושבים שזהות העומד בראש המפלגה הוא הגורם הכי משמעותי. אנחנו נדבר על כך עם פרופסור תמר הרמן, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ובאוניברסיטה הפתוחה, והיא גם תשיב על השאלה, באיזה גוש מתכוונים להצביע שוב לאותו גוש? יש ממצאים מפתיעים.
כן, אתה יודע, אולי כדאי לשאול את תמר הרמן כמה אנשים מילאו פייס השבוע, אבל יש כאלה שעוד לפני שמילאו שום דבר כבר זכו, כי עוד הגלה של דירות בהנחה הסתיימה השבוע עם 6,269 זוכים מאושרים חדשים שרכשו דירה בהנחה, הנחה של בין 350,000 שקל עד למיליון שקלים. אז זו בהחלט הנחה משמעותית, אבל איכשהו, למרות העניין הציבורי הרב במבצע הזה, יצא לו גם שם לא מוצלח בגלל אי ודאות רבה בנוגע לשאלות הכי חשובות. מתי תקבלו את הדירה? היכן תתגוררו עד אז? וכמה זה יעלה לכם? גילי מלניצקי, עורכת תחום הנדלן, תהיה איתנו בעניין הזה.
וגם קפיצה לארצות הברית, כמעט כרגיל. חוקרי ה-FBI, הבולשת הפדרלית של ארצות הברית, פשטו הלילה על האחוזה שנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, בפלורידה, על מנת לתפוס מסמכים שטראמפ לקח איתו כשעזב את הבית הלבן. זו הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, וזה מלמד שהחקירה על מה שקרה בימיו האחרונים של טראמפ כנשיא, או חקירות אחרות, מעמיקות. במושגים שלו זה כמובן נראה אחרת. התקפה כזו יכולה לקרות רק במדינות עולם שלישי שבורות. הם אפילו פרצו לכספת שלי, אמר טראמפ. נתנאל שלומוביץ, שעוקב אחר הפרשה הזו, יסביר לאן היא הולכת. יאללה, מתחילים. שלום לפרופסור תמר הרמן.
שלום וברכה.
יש את המכון הישראלי לדמוקרטיה, גם האוניברסיטה העברית. אנחנו מתעסקים קצת בבחירות מפעם לפעם. יש עוד הרבה מאוד זמן עד הבחירות. ורק בשבוע שעבר היו לנו שלוש סוגיות שונות לחלוטין שהעסיקו את הציבור. זה התחיל עם סעדה וכל הביקורת על הפרקליטות, זה המשיך עם איזה קמפיין שניסה נתניהו להשיק בנושא יוקר המחיה, וזה הסתיים כמובן עם המבצע בעזה, אז אתה לא יודע אף פעם אם זה כלכלה, אם זה ביטחון, אם זה דמוקרטיה. ואתם בדקתם ומצאתם שהדבר שאולי הכי ישפיע על הבוחרים, או לפחות זה מה שהם אומרים בסקר שלכם, זה דווקא יוקר המחיה. עד כמה זה אמין, הממצא הזה?
אז תראו, רק דבר ראשון אני רוצה לתקן, אני מאוניברסיטה פתוחה, לא מהעברית.
נרשם.
באשר לשאלה שלך. תראו, הנושא הכלכלי הוא נושא שהוא נוכח כל הזמן. השאלה האם יש דברים שמאפילים עליו. ובאמת, כאשר מתחילים לראות, אז לפי, אתם יודעים, פירמידת הפרחים של מאסלו, קיום פיזי הוא יותר מאשר קיום כלכלי. אז לכן, כאשר אנחנו שאלו, וזה היה לפני המבצע, וזה היה הנושא שעמד בראש השיח, אצל חלק גדול מהאנשים, 44%, אמרו שזה העמדה של המפלגה בנושא כלכלה, זה קרה לנו בעבר, למשל כשאמיר פרץ, אתם זוכרים, שם את זה כנושא המרכזי בשעתו. עכשיו, אנחנו צריכים להיות כמובן מאוד מפוקחים בעניין הזה, אם תהיה איזושהי קטסטרופה רפואית או קטסטרופה ביטחונית, אז יש להניח שהנושא הכלכלי ירד, נכון?
לא, אבל אם יודעים להגיד שיש מפלגה שיודעת ממש טוב לטפל ביוקר המחיה, ולכן אני אצביע לה למרות שאני לא שייך למחנה הזה, ואני לא ממש מזוהה איתו, ואני לא מת על המנהיג שלו, או שאתה אומר יוקר המחיה, אבל תכלס אתה מצביע לפי מה שאתה רגיל להצביע כל הזמן.
אז תראה, ברור שאנשים לא יקפצו מקצה אחד אל הקצה אחר, אבל א', בתוך אותם גושים שאנחנו מכירים, יש מפלגות ששמות יותר דגש על הנושא הכלכלי, ומפלגות ששמות פחות דגש על הנושא הכלכלי, נכון? למשל, אנחנו ראינו שאצל דתיים וחרדים, הנושא של יחסי דת ומדינה הוא יותר חשוב להם מהנושא הכלכלי, למרות שאתה תאמר לי ובצדק, מבחינתם השאלה הכלכלית היא שאלה קריטית, ובממשלה הזאת הם באמת נפגעו כלכלית לתפיסתם בוודאי. אבל אני הייתי אומרת שזה מובן לחלוטין נוכח התהפוכות הגדולות שעוברות על השווקים מחוץ לישראל ובתוך ישראל, כל הנושא של תעסוקה שעובר שינויים משמעותיים, הנפילה שהייתה בהייטק כולל הפיתורים, הנושא הזה מהדהד בצורה מאוד חזקה בעת האחרונה, שלא לדבר על זה, שלמשל הנושא הפלסטיני, אנשים גם אם תוציא להם ציפורן ציפורן, התקשרו מאוד לומר לך מה ההבדלים בין המפלגות השונות, אפילו בין הגושים השונים אין לנו הבדלים כל כך חד משמעיים.
אבל איזה הבדלים יש בתפיסת הציבור כלפי המפלגות השונות בנושא יוקר המחיה או כלכלה בכלל? אחד הדברים ש... ודאי שמנו לב בשנה האחרונה שהייתה לנו ממשלת שינוי, שלפחות בכל הנוגע לתפיסה כלכלית, כולם פחות או יותר אותו דבר. הרי אין הבדלי מצע משמעותיים, נשים רגע את החרדים בצד כמובן, אבל אין הבדלי מצע משמעותיים בין הליכוד לבין יש עתיד, לבין בני גנץ, ומרץ עבודה עם בשוליים בעניין הזה. כולם ניאו-ליברליים פחות או יותר על אותו מודל, כולם אומרים פחות או יותר את אותם דברים לגבי יוקר המחיה, שהם מאוד השתדלו לעשות את מה שהם יכולים לעשות. אז בוא נגיד שאני מחליט שאכפת לי רק מיוקר המחיה, אין לי תשובה אחת משמעית עכשיו, אין לי צ'מפיון לעניין הזה בישראל.
אז קודם כל אתה אומר לשים את החרדים בצד, אתה אולי יכול לשים את הקבוצה החרדית בצד כשאתה מנתח את תפיסת התפיסה הכלכלית שלה, שבעיקר נובעת מהשאלה מי ייתן לנו מה.
נכון, אין להם כן... תפיסה כלכלית,
בדיוק,
נגיד אבל... מסורתית.
אבל כן יש הבדל גדול בין מי שמוכנים לשלם לחרדים ולא מוכנים לשלם לחרדים, שאינם חרדים, אנחנו בהחלט רואים...
הבנתי, זאת אומרת, יוקר מחיה דרך מי ייתן לי כסף, אוקיי.
מי לא ייתן להם כסף יותר מאשר מי ייתן לי כסף.
אגב, יכול להיות שכל הסקר הזה בעצם אומר דווקא משהו אחר. הוא אומר, בהינתן שאני יודע למי אני מצביע, אני יודע מה הנושא הראשון שאני רוצה שיטפלו בו, שזה יוקר המחיה. ואז יש הבדל בשאלה האם אני אצביע רק לפי מי יטפל ביוקר המחיה, או מה אני רוצה שהממשלה שאני ממילא יצביע לה תטפל.
תראה, אני חושבת שאנשים מתלבטים בקטנה ולא בגדול, מפני שאנחנו יודעים שבסך הכל אנשים לא יעשו זינוק עצום לצורך עניין שהוא אחד משורה של העניינים שמביאים בחשבון. זה לא שאחרים לא חושבים על נושאים אחרים, אבל אני הייתי אומרת ששני כיווני הניתוח הם צודקים, וזה באמת אחד הנושאים שהכנתי לי כאשר התכוננתי לשיחה הזאת איתכם. אני הסתכלתי בשני כיוונים, בכיוון של מה הכי משפיע עליך, וגם מבין מי שבחרו בכלכלה, מי הם יותר מאחרים, כן? אז למשל, אני יכולה לומר לך שקבוצות הגיל הצעירות, הנושא הכלכלי, יותר מעיק עליהם מאשר על קבוצות הגיל המבוגרות, ואנחנו יכולים להבין את זה בשני מובנים. במובן האחד, שבפני הצעירים יש עוד עולם שלם שהם צריכים לשחות דרכו כדי להגיע למנוחה והנחלה.
עושים את דרכם, תחילה דרכם, מה שנקרא, גם בשוק העבודה, גם במצב המשפחתי, גם בעולמות הצריכה וכולי, אבל זה העניין, השאלה אם הצעירים מוכנים להתעמק במצעים כלכליים, לא שאני אומר שמצע הוא באמת, אתה יודע, דבר שבאמת ממומש, אבל הם מתעמקים כדי להבין את הניואנסים, את ההבדלים בין מפלגות?
תראה, אני חושבת שהם רוצים לדעת מה הכיוון הכללי, מה הטראג'קטורי הכללי. האם זה הולך לכיוון, למשל, של הרחבת התמיכה הכלכלית בשכבות יותר חלשות, או שזה מאפשר יותר, הייתי אומרת, הצטיינות אישית, וכתוצאה מכך לקבל את הדיבידנד על ההשקעה. זה כן דבר שמבחין בין אנשים צעירים, למשל מהמרכז ומהפריפריה, אנשים שהם בהייטק לעומת אנשים שנמצאים או בתעשיות הקלאסיות או בתעשיית השירותים למיניה. אתה רואה גם שיקולים כלכליים של אנשים צעירים שלא חשבנו עליהם לפני כמה שנים, כמו למשל מה שקרה עם ה-Great Resignation, נכון? שאנשים באים ואומרים, לא שווה לי לעבוד במחיר הזה, למה אי אפשר פתאום למצוא מלצרים, מה קרה, מלצרות השתנתה באופן מהותי, לא השתנתה. אבל הם מתחילים עכשיו במונחים כן כלכליים, שהאם הזמן שלי והמאמץ שלי שווה את הכסף שהם משלמים לי שם.
אז תאמרי לי, אם כך, על דרך השלילה, איך זה שלא קמה לנו מפלגה או איזשהו גוש, שהחליט שהוא ישים בצד את העניין המדיני, הוא ישים בצד את יחסי ערבים יהודים וגם את הנושא של דמוקרטיה, כי יש מספיק אנשים שמייצגים את כל הקשתות, את כל הקשת בנושאים הללו, והוא יבוא והוא יגיד, אני מר כלכלה, אני אטפל ביוקר המחיה. לצורך העניין, קצת כמו מה שהיה כחלון לפני, אני כבר לא זוכר, אבל 3-4 סבבים.
אגב, יש זליחה כזה, אני
רק לא יודע אם הדבר הזה
כן, מתלומר. אבל זליחה מקבל 0.2% ולא נשמע אמין.
תראה, בסופו של דבר, מפלגות השמאל במובנים מסוימים, זה מה שהן אומרות. זאת אומרת, הן מציעות איזושהי פלטפורמה רחומה יותר מבחינה כלכלית. הן לא יגידו לעולם שהן ניאו-ליברלים, נכון? בנושא של הפלסטינים אין להם היום מה לשים על השולחן בכלל שיהיה בעל תוכן. אז ההבחנה ביניהם לבין, הייתי אומרת, מפלגות המרכז הבורגניות, לא כל שכן הימניות היותר, אפילו הייתי אומר פופוליסטיות בהקשר הזה, יש הבדלים. אני חושבת שיכול להיות שמגובה רומא של 30,000 רגל אתה לא רואה את ההבדלים, אבל יש להם צבע. וכאן אני הייתי אומרת שהמצביע הוא כלכלן אינטואיטיבי. הוא לא יקרא את המצעים, והוא גם לא יכול לשבת ולענות לך על שאלות שעניינן כלכלה גבוהה, אבל הוא כן מרגיש איפה האינטרסים שלו אולי ישורתו יותר טוב.
כן, אז בעצם באיזה גוש יש עם מה לעבוד? כלומר, יש את מי להעביר אם אתה רק בא עם המסר הנכון, בגוש של האופוזיציה?
אז הגוש של האופוזיציה הוא בהחלט הגוש לכאורה לפחות על פניו הרבה יותר יציב מבחינת הביטחון של המצביעים שלו, שהם יחזרו להצביע או עבור אותה מפלגה עצמה או עבור מפלגה אחרת בתוך הגוש. אגב, זה למעט יש עתיד. יש עתיד במובן הזה יותר דומה למפלגות האופוזיציה מאשר למפלגות הקואליציה. יש ביטחון די גדול, מה די גדול? גדול מאוד. 72% ממצביעי יש עתיד אומרים שהם יחזרו להצביע לה או למפלגה אחרת שהייתה באותו גוש כמותם. השמאל מרכז למעט יש עתיד מתלבט בשאלה בדיוק היכן הוא נמצא, ואכן הייתי אומרת שעומדים כאן על דיונות ולא על רצפת בטון.
אז אני רוצה לעבור איתך לממצא נוסף מהסקר שלך, ואם אני קורא אותו בצורה קרה, אז אני מתרשם בסופו של דבר שגוש כן ביבי, הגוש של בנימין נתניהו, הולך לקבל את ה-61 פלוס מנדטים שלו, מכיוון שהערבים אצלך בסקר אומרים שהם לא יצאו להצביע, או יצאו להצביע הרבה פחות מאשר בבחירות הקודמות, ורבים במערכת הפוליטית מנתחים את המציאות כך שהם אלה שיקבעו את התוצאה הסופית הבין גושית, במובן הזה לא שהם יצביעו עבורם, אלא במובן הזה שהם יחליטו כן או לא לצאת לקלפי. אני צודק?
אתה צודק במובן זה שהקול הערבי בהחלט יכול להכריע את הבחירות, אבל אני רוצה להזכיר לך שבבחירות הקודמות היו למעשה חסרים 300,000 קולות של הימין שגם לא יצאו להצביע. זאת אומרת, אם אנחנו נקרח את הדברים על פניהם כמו שזה נראה היום, זה נראה היום שאם הערבים יצאו להצביע במספרים שהם אומרים שהם יצביעו, אז גורלה של מדינת הלאום של העם היהודי תקבע על ידי השאלה מה הציבור הערבי פחות לא רוצה, וכנראה שהוא לא רוצה לא את זה ולא את זה כרגע, מפני שמבחינתם וגם בשיחות עם חלק מההנהגה שלהם, הם אומרים כך וכך, אנחנו לא באמת חלק מהמשחק הפוליטי, ובסופו של דבר אולי אם יהיה רע מאוד, אז יהיה לנו יותר טוב בסופו של דבר, כי נצליח ליצור איזושהי חזית ערבית יותר מאוחדת בהשוואה למה שהיה בממשלה הקודמת, שלמעשה פרקה את החזית.
אם אני מסכם את השיחה שלנו, תגידי לי אם זה סיכום סביר, בוא נגיד ההר שצריך גוש לא ביבי לטפס יותר גבוה מההר השני.
לא רק שהוא יותר גבוה, הוא גם יותר משופע.
יפה. רשמנו לעצמנו לידיעת שני הגופים. תודה רבה, פרופסור תמר הרמן, מהאוניברסיטה הפתוחה ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
ביי ביי.
שלום לגילי מלניצקי.
אהלן איתן, מה העניינים?
גם סמי, גם סמי פה.
שלום גילי.
אנחנו רוצים לדבר איתך על 6,269 המאושרים. מאושרים באלף ומאושרים כנראה אולי גם בעין. אלה האנשים שזכרו בסיבוב השני של הגרלת המדינה לדירות בהנחה. אז קצת תספרי לנו באמת איפה הם קיבלו ואיך זה התפלג בין האזורים השונים בארץ, אבל יותר מזה, ואת כותבת בעצמך הבוקר בפרויקט מאוד יפה שעשיתם, ככה יותר מכתבה רגילה, אלא גם מחולק ואינטראקטיבי, שבעצם עבור חלק לא קטן מהם, העסקה היא במקרה הטוב גבולית.
נכון. אז באמת דירה בהנחה זה השם הכולל והרחב לכלל תוכניות הדיור הממשלתיות שיצאו בשנים האחרונות, והן כולן מתאגדות בהגרלות שחזרה להוציא המדינה אחרי שנתיים של מערכות בחירות ושיתוק פוליטי עם הממשלה הנוכחית, שגם היא כבר מספיקה להתפרק לנו, והיא מאגדת בעצם גם שעריות של מחיר למשתכן של כחלון, וגם מחיר מטרה, וגם דירה בהנחה מליצמן, וזה מייצר באמת, זה שזה כמה סוגים של תוכניות, מייצר בעצם שונות בגובה ההנחה שניתנת. אם המדינה השכילה ללמוד שנגיד לחלק הנחה של מיליון, מיליון וחצי שקל לדירה בגליל ים או בתל אביב, זה פחות נכון, ונותן מענה לאוכלוסיות בעיקר חזקות ועמידות גם ככה, שמסוגלות לקנות, אז לאורך השנים הם קצת השתכללו ו... גם צמצמו את ההנחות וגם החליטו שאת הפרויקטים שהם משווקים, הם ישווקו באזורים שהם לא בלב אזורי הביקוש.
מה גם שהייתה עמדה רשמית של היועץ המשפטי לממשלה לפני שנתיים או שלוש, צריך להגביל את גובה ההנחה.
לגמרי. אז, אבל בעצם מה שאנחנו רואים בפרויקט הזה, זה שונות מאוד מאוד גדולה.
זהו, את כותבת בין 350 אלף שקל למיליון שקל.
כן, אז בוא נלך למיליון שקל. לא התמודדנו, לא סמי ולא אני, אני לא יודע מה איתך, אבל כשכבר התוצאות יצאו, כמה או מה היה הסיכוי שלי לקבל דירה בהנחה ברמת גן?
רמת גן ותל אביב זה הפרויקטים באמת שבהם יש הנחות מאוד מאוד כבדות, והם גם הרבה יותר מבוקשים. רמת גן זכה אחד מתוך 204 נרשמים, היו שם אם אני לא טועה 349 דירות, ומי שקיבלו תיעדוף הם 145 רמת גנים מקומיים. בתל אביב גם כן הייתה הפרשה של מספר דירות לתושבי תל אביב, וגם לתושבי תל אביב הערביים שגרים ביפו, כי הפרויקט הוא במכבי יפו, זה מתחם שנמצא במרכז יפו. ואנשים האלה באמת קיבלו הנחות אדירות. מנגד אנחנו רואים שיש מקומות שבהם גם אם ההנחה היא משמעותית ביחס למחירי השוק, כמו למשל בחיפה או בירושלים, המחיר שיצטרכו אותם זוכים לשלם יהיה זמן המתנה מאוד מאוד ארוך. בחיפה למשל אנחנו רואים בימים האחרונים, בחדשים האחרונים, מאבק בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל והמדינה על תקציבים שקשורים לתשתיות ולפיתוח, והצפי של מי שאנחנו מדברים איתו גם בתוך רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, הוא שדירות תכלס יהיו שם רק עוד 7-8 שנים. אותו סיפור בבית שמש, זאת אומרת, נבנות דירות בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, אבל זמן ההמתנה שייקח לאותם זוכים מאושרים שזכו בהנחה, עד שהדירה תימסר להם, יכול להיות כזה שממש שוחק את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט
ושל
ההנחה.
אבל גילי, איך זה שעדיין, למרות העמדה של משרד המשפטים, שלא צריך שיהיה פער כזה גדול בין שווי הנחה, בין דירות במקומות מסוימים, איך זה שעדיין יש כזה פער גדול, ואיך זה שעדיין הטבה יכולה להגיע עד מיליון שקלים? זה נשמע משהו, כאילו מחלקים את זה בצורה לא נכונה, או לא סבירה, או לא צודקת.
אנחנו רואים היום תוצאות של מכרזים שיצאו לפני 3 ו-4 שנים, ורק עכשיו הם מוגרלים. על פניו, אם התוכניות והגרלות יימשכו, כפי שהן אמורות, אנחנו לא אמורים לראות את זה בשנים הבאות, אבל מה שמייצר גם הנחות, כאילו מה שכן מחזק את ההנחות האלה, זה הסיפור של עליית מחירי הדיור בשנתיים האחרונות, שגם הם העמיקו את גובה ההנחה. רמת גן ותל אביב, הם בלב אזורי הביקוש, מחירי הדיור שם, מחירי הדיור בכל הארץ עלו, אבל שם אף יותר, וגם זה מייצר איזושהי הטבה שהיא יותר
כן, עמוקה. בעצם פרק הזמן הכל כך ארוך שלוקח להוציא את הדברים האלה לפועל, בזמן הזה מחירי הדירות עולים, ואז אם עלית על העגלה הזו 3-4-5 שנים אחורה, אז אתה מרוויח הרבה.
או שלא, אבל... סמי, או
לא,
שאנחנו...
לא, יכול להיות שאם המחירים היו יורדים, אז היינו אומרים, אין פה הנחה, גם יכול לקרות.
אז זה בדיוק, אז לכן אני שואל, איך, כפי שאת מתרשמת...
לא, אבל, רגע, אבל זה ש... כן, אני מספרת נגיד, זאת אומרת, אני אין דירה בבעלותי, ואני מתחבטת להגרלה הזאת, גם נרשמתי, אני לא נשמעת לכם מאושרת במיוחד, כי שוב לא זכיתי, אבל אם אני הייתי זוכה בפרויקט ברמת גן, כנראה שהייתי מאוד מאוד מאושרת, כי גם זמן ההמתנה שבו אני אצטרך לשכור דירה, ובכל זאת להתחיל לשלם את המשכנתא עבור הדירה החדשה, עדיין כנראה ישתלמו לי. לעומת זאת, במקומות כמו אשקלון או סדרות, אני יכולה כבר מחר בבוקר לקנות דירה, אם אני לא מתכוון... תשמעו, יש הרבה מרכיבים, כאילו התשובה לזה היא מאוד אמורפית, כי יש פה גם הרבה שאלות על איך לא מסתכלים בכלל על הדירות האלה, אם זה דירה להשקעה או דירה למגורים.
אז זה בדיוק, אני מתקשה לראות מישהו מחליט למקם את חייו מעתה ועד עשרות שנים קדימה, על סמך ההגרלה והמחיר העתידי. זאת אומרת, אנשים לוקחים את הזכות, תקני אותי אם אני טועה, אבל אנשים לוקחים את הזכות, מי שזוכה, זוכה, מבחינתם אומרים, בסדר, קיבלנו או לא קיבלנו, נראה כבר בעתיד, וזה בעצם הופך לאיזשהו סוג של השקעה כתוצאה מהתהליך הזה, וזהו, אני גם שואל את עצמי, אם אין איזה שוק אפור של מכירת הדירה הזו ואת הרווח הגלום, כמו שבבורסה לפעמים מוכרים זרם תקבולים עתידי.
איתן, אני מאוד מסכימה, אני רק אגיד שלאורך השנים, מאז מחיר למשתכן של כחלון, ועד היום אנחנו כותבים שוב ושוב על זה שזה בעצם דוחף לשוק הרבה מאוד אנשים שלא ממש התכוונו להיות שם. הרבה מהאנשים ששוחחתי איתם במהלך השנים האלה, לא בדיוק תכננו לקנות דירה בפרויקט באתלית, והם גם לא ממש היו צריכים את עזרת המדינה, אבל נפלה בידם ההזדמנות.
נותנים, תיקח.
ומאז הם גזרו קופון מאוד מאוד יפה, ומה גם שאני אגיד שבקבוצות הפייסבוק, למשל שאני חברה בהם סביב דירה בהנחה ומחיר למשתכן, ממש רואים שאלות שאתה לפעמים תופס את הראש ואומר, איזה פספוס שאין מנגנון של מבחני הכנסה. אתה רואה מישהו שמתעסק בלחשוב, איך הוא יכול לרשום את הדירה שלו על שם הבן שלו מתחת לגיל 18 ועל שם אחיינית שלו כדי להמשיך ולהשתתף בהגרלות. או כאילו כל מיני עיוותים שכאלה שהם...
עונת הקומבינות, אפשר לקרוא לזה.
ממש.
נותנים תיקח, וכל אחד מנסה ככה לקחת את השלטון.
אגב, אנחנו יודעים להגיד...
הימורים בארץ זה לא חוקי, אז יש את... אגב, יש הגרלה...
הימורים ממשלתיים הם חוקיים.
נכון, יש הגרלה של 80 מיליון שקל, נדמה לי, עכשיו בלוטו. אני חושב שמי שלא זכה יכול להתנחם באיזה כרטיס חינם ב...
גילי, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיעורי המימוש של הזכיות, או כמה באמת מתכוונים לממש את הזכייה שלהם, או שיש נשירה בדרך?
יש נשירה משמעותית, זה משתנה מפרויקט לפרויקט. יש בדרך כלל לכל הגרלה, אתה מקבל, גם אם לא זכית, את מיקומך בתור. ואז יש אנשים שגם שנה ושנתיים אחרי ההגרלה, פתאום פונים אליהם ומודיעים להם שלמרות שהם היו מקום 2,500, הגיע זכותם לנסות לזכות בדירה. הסיבה לזה כי תחשוב באיזה מציאות חי אדם שזכה בדירה, אבל בעצם במשך שנה וחצי הוא רק מחכה שהקבלן ירים אליו טלפון ויגיד לו בוא תראה איזה דירות יש לך. זאת אומרת שנה וחצי אתה רק מחזיק את הכרטיס של ההגרלה, מבלי לדעת אם תוכל לממש דירת שלושה חדרים או חמישה חדרים,
של,
מה באמת
של
יהיה המחיר הסופי שלה?
כן, זה אופציה.
זה מריח כמו אופציה, זה מתחשק לי לרוץ ללוח ולהתחיל לנסות לחשב כמה זה שווה הדבר הזה. לא, רואים, יש תאריך של, של, של המועד, המועד המחייב, יש איזושהי התפלגות של כמה אתה יכול להרוויח. משעשע.
כן, בכל מקרה לא מיועד למי שרוצה בעוד שנה להיכנס לדירה החדשה שלו.
ושוב ושוב צריך לשאול האם זה באמת צריך להיות הפתרון המרכזי של מדינת ישראל וממשלותיה למצוקת הדיור וכדי להתמודד עם עליות מחירי הדיור.
ותשובתי היא לא.
לא, ודאי שלא, ודאי שלא.
לא, לא, זה גימיק, וזה
בטח בלי מבחן, בטח בלי, אם אתה רוצה לתת לחלשים מאוד, תן לחלשים מאוד, מבחני הכנסה וכל מה שצריך, יש מנגנונים כאלה בדיור הציבורי, זה לא עושה שכל הדבר הזה, זה ברור שזה הפך לאיזשהו סוג של הגרלה סתמי.
גימיק, זה קל לגזור עליו קופון פוליטי, מאוד מאוד מהר, אבל אין לו ערך אמיתי בהשפעה
על הדירות. הוא לא משפיע על השוק, והוא לא מחולק באיזשהו צורה שיש בה היגיון פנימי מחייב. בסך הכל קצף.
יפה. גילי מלניצקי, תודה רבה.
תודה לשניכם, להתראות.
שלום לנתנאל שלומוביץ.
שלום, שלום.
היי.
תשמע, סוכני הבולשת הפדרלית, ה-FBI, פשטו הלילה על האחוזה של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ. בפלורידה, פרצו גם לכספת לדבריו, מה הם חיפשו ומה הם מצאו?
מה הם מצאו זו שאלה מצוינת, אבל מה הם חיפשו אנחנו יודעים שהוא פשוט לקח איתו הביתה, כל מיני מסמכים שאסור היה לו לקחת, מסמכים ששייכים לארכיון הלאומי.
שעוסקים בנושא מסוים שקשורים אולי לימים האחרונים שלו בבית הלבן, עם כל אותה התנפלות של מפגינים שניסו איכשהו לשבש את העברת השלטון?
אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יודעים שהיו שם סוכנים שכבר אספו 15 ארגזים, שיש בהם גם, אתה יודע, מזכרות, אני יודע שהוא לקח את המכתב שאובמה השאיר לו, כשהוא סיים את הכהונה שלו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל כן היו שם גם מסמכים שבפירוש סווגו סודיים ביותר. מה כלול בהם, אנחנו לא יודעים.
לא, בסדר, אבל אם ה-FBI הולך ופורץ לביתו של נשיא לשעבר עד לא מזמן, זה במסגרת איזושהי חקירה כלשהי, זאת אומרת, הם מצפים למצוא משהו, אני מניח, לא? או שזה רק העניין של הידע על חומרים שנלקחו, שלא כדין, ואומרים בוא ניקח אותם חזרה, מה האקט פה?
תראה, חשוב לזכור שיש כמה חקירות פעילות נגד טראמפ, גם ברמה הפדרלית. אז יש את החקירה של משרד המשפטים בנוגע לקפיטול, שזה נושא אחד וזה לא קשור להיום. מה שהיה היום זה בעצם עבירה על חוק השימור הלאומי האמריקאי, שמחייב כל נשיא לשמור כל מייל, מסמך, הודעה, באמת, כל פרט קטן, מחויב הנשיא למסור לידי הארכיון. וטראמפ כהרגלו שונה גם בזה, והוא פשוט לא מסר. עכשיו, השאלה המעניינת פה היא, מה הוא לא מסר ולמה?
למה הוא לא ישמיד את כל הדברים האלה? אם הוא כבר החליט לא להכניס, לא להשאיר את זה בחדר הסגלגל, אז זה לא חכם לקחת ארגז עם מסמכים סודיים ביותר, ואחרי זה לשים אותם במזווה בבית שלך בפלורידה.
תראה, אני לא יודע להגיד מה הוא עושה.
אתה לא רוצה להיכנס לראש של דונלד טראמפ, זה לא מדליק אותך התרגיל הזה?
תראה, אני בתרגיל הזה כבר כמה שנים, והמסקנה היחידה היא שאין לדעת מה עובר שם בראש. אני לא יודע מה גרם לו, בייחוד שאני לא יודע גם מה המסמכים המדוברים. הרי מה, זה יכול להיות, אפשר לשער אלף השערות, אולי משהו שהביך אותו, אולי יש שם איזושהי עדות למעשה פלילי. באמת, השמיים הם הגבול כשמדובר בנשיא כזה.
לא יודע, מה יכול להביך אותו? כי ראינו אותו משתועשע בטוויטר במשך כמה שנים, ושום דבר לא נראה כמו משהו שמביך אותו. אבל האמת, השאלה היא באמת אם יש פה סבירות שנעשה פשע של ממש, והשאלה אם זה מה שהם מחפשים. ובעיקר, בכלל יש לזה תקדים, אנחנו יודעים על נשיא אחר כלשהו שה-FBI בא וחיפש אצלו מסמכים בבית?
תראה, מצד אחד אין לזה תקדים, מצד שני גם אין תקדים לטראמפ. רוצה לומר, אפילו אם תלך רגע אחורה לניקסון בפרשת ווטרגייט, אז הוא פשוט שיתף פעולה עם החוקרים. אתה מבין, זה לא... גם הנשיאים העבריינים שאנחנו יודעים עליהם כן שיתפו פעולה עם החוקרים באופן שטראמפ לא. אז חוק השימור הזה רק עכשיו בעצם נכנס לפעולה, כי נשיאים בדרך כלל עושים, ממלאים את מה שהם אומרים לעשות. אפילו אם הם עשו את ווטרגייט.
אפילו אם, תגיד לי משהו, טראמפ ותומכה, ואני מניח שגם כלי התקשורת שרואים את העולם דרך משקפיים דומות לשלו, טוענים שזו קונספירציה, בוא נגיד פוליטית, בשביל למנוע ממנו מלשוב להתמודד בעוד קצת יותר משנתיים ב-2024 על כהונה נוספת, מה שמותר לו לעשות כיוון שהוא לא ישלים את 8 השנים שלו. איך אנחנו יודעים שאין בזה איזושהי קמצוץ של אמת בכל זאת? זאת אומרת שהמניעים לבוא ולעשות את כל הבלגן הזה, הם לא פוליטיים במידה מסוימת. לך תשכנע עכשיו איזה טראמפיסט בקנזס, שזה לא ניסיון למנוע ממנו להתמודד בבחירות הקרובות.
תראה, טראמפיסט בקנזס, אני בספק שאני אוכל לשכנע אי פעם במשהו, אבל אני חושב שאם אתה חושב רגע על התועלת הפוליטית, זה רק פלוס לטראמפ ולרפובליקאים. הם גם ככה מחזקים את הבייס כל פעם שהם טוענים שיש רדיפה ושיש דיפ סטייט ושמישהו רודף אחריהם. ומישהו ששומע, תומך טראמפ, שישמע שה-FBI פשט על האחוזה שלו, לא ישנה דעתו, אתה יודע, זה רק יחזק אותה.
כן, השאלה אם באמת ה-FBI, בגלל הסיטואציה הזו הפוליטית, שממש מאשימים אותם, ודיפ סטייט, צריכים לעמוד פה בלוחות זמנים שהם לא רק סתם לוחות זמנים של חקירה, אלא גם של המערכת הפוליטית, והם צריכים להציג את זה בזמן סביר, שלא סתם הם נכנסו לו לפשטו על הבית שלו, לא סתם הם לקחו משם מסמכים, הם עשו דבר באמת מאוד קיצוני בהיסטוריה האמריקאית, ובשם כך הם צריכים להוכיח שהייתה סיבה אמיתית.
כן, וזה דומה אתה צודק, זה דומה לחקירות נוספות שהיו היו סביבו, סביב המעורבות של רוסיה וכן הלאה, חיכו, ובסוף, אתה יודע, לא היה כלום.
תראה, כאן זה די פשוט, הוא לקח מסמכים שאסור היה לו לקחת, הוא עבר על החוק, ואם אנחנו גם חושבים אפרופו הדיפ סטייט ואיזה אינטרס פוליטי בכלל קיים, אז כשאנחנו חושבים על שר המשפטים האמריקאי, התובע הכללי, מרי גרלנד, הוא מסוג האנשים שאתה רואה שהוא נמנע מפעולות מהסוג הזה עד כמה שהוא יכול. אז עצם העובדה שבכלל אישר משהו כזה, מראה שכנראה כבר לא הייתה ברירה, וחשוב לזכור אגב שה-FBI לא פורץ לבתים כרצונו, הוא השיג צו בבית משפט.
משופט שמי מינה?
אני, שאלה מצוינת, אבל אגב, את ראש ה-FBI מינה טראמפ.
כן, ראש ה-FBI הזה, את הקודם הוא פיטר, זה שמח עם טראמפ. אתה יודע מה, השאלה לסיום באמת, והיא לעצמי, לך ולסמי כעיתונאים הפעם. האם אנחנו כולנו לא בסופו של דבר עובדים אצל טראמפ בזה שבאמת לא עובר יום מבלי שאנחנו שמים אותו בראש השיח הציבורי, לא משנה מה. זה לא, בדרך כלל זה לא בהקשר חיובי, אבל זה לא משנה, הוא תמיד שם, וזה בתקופה שכבר אין לו את הטוויטר אפילו, ואת הציוצים שלו, ולמרות זאת הוא עדיין שם, ועדיין פותח כל עיתון אמריקאי ליברלי ככל שיהיה, את CNN ואת פודקאסט האינטרסנטים של המרקר.
התשובה היא כן, אנחנו עובדים אצלו, ואגב אנחנו עובדים לא רק אצלו, אנחנו עובדים אצל עוד הרבה מאוד דמויות כאלה, אפילו בישראל, אני מסתכל למשל על ההצלחה של בן גביר, שעכשיו מייחסים לו שאם הוא רק יעזוב את הציונות הדתית, אז הוא ישיג במפלגה, תשיג המנדטים.
תמיד שם.
אתה רואה שהוא נמצא בכל איזה זירת התרחשות, כל הזמן הוא עולה להר הבית, שהוא מציג למישהו, הוא מגיע להפגנה, והוא צועק, והוא מאוד אמוציונלי, והדבר הזה, כלי התקשורת מאוד אוהבים, מאוד אוהבים, כי זה תמיד עדיף על, מבחינתם, על מישהו משעמם, סולידי, שקול, מדוד, זה לא מוכר, זה לא מעניין אנשים, זה לא מרתק אותם למסך, ולכן תופעת טראמפ היא כזו מרתקת, ואתה לא יכול שלא, אתה יודע, להשתומם איך קרתה תאונת הדרכים הגדולה הזו.
וכשאמרת משעמם, תיארת את ג'ו ביידן.
תראה, קודם כל אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר בנשיא ארצות הברית לשעבר, ומי שכרגע עדיין מוביל בסקרים להיות המועמד הרפובליקאי ל-2024, וביידן בסקרים מועמד להפסיד למי שלא יהיה המועמד. זאת אומרת, כל הכלכלה הזאת אומרת שטראמפ רלוונטי מאוד, הוא לא כרגע הולך לשום מקום, וגם הסיטואציה הנוכחית, זה גם נכון שהוא יצר אותה, ולא רק בגלל שכאמור, הוא יודע היטב מה חוק השימור, הוא בחר להפר אותו, ואז כשבאו עליו הביתה ואמרו, היי, לא שימרת, אז הוא פרסם הודעה ואמר, היי, פרצו אליי הביתה ופרצו אליי לכספת. אז כן, הוא משתמש בנו גם כרגע.
כן, אז יש את מי שהולך לפי הכללים ואנחנו קוראים לו משעמם, ויש מי שהולך נגד הכללים ואנחנו קוראים לו מרתק.
ויש את העיתונאים.
ויש ביקוש לזה ויש ביקוש לזה.
שנופלים בכל הטריקים השקופים הללו של הפוליטיקאים. ואיכשהו השיטה, נקרא לזה שיטת התקשורת, לא עוצרת אותנו. אנחנו לא יכולים לקבל החלטה עכשיו שדי, מספיק להתייחס להטרלות של בן גביר ואו טראמפ. ככה זה עובד.
תראה, בניגוד לבן גביר, טראמפ, חשוב לזכור, הוא באמת, יש לו סיכוי להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, אתה יודע, בן גביר לא נראה לי שהוא...
חכה,
מה אנחנו...
רק התחלנו.
לא היית אומר את זה לפני 10 שנים, כשטראמפ ישב שם אצל אובמה, בבית הלבן, בערב של העיתונאים, ואובמה עשה סטנדאפ על חשבונו של טראמפ.
המהירות שמישהו עובר פה מפוזיציית קוריוז לפוזיציית מחזיק בפוזיציה משמעותית, היא מאוד מאוד גבוהה.
אני מבין שאתם מאוד אופטימיים היום, באתם להרים.
באנו להרים?
באנו אופטימיים, כן, אנחנו אופטימיים על הכל.
יפה, יפה.
כן. יפה.
נתנאל שלומוביץ, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה, תודה, תודה.
ותודה רבה גם למי שעורך אותנו, אברי רוזן צבי ושני אבירם. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.